את השיחה היום אני רוצה להתחיל בכמה מילים של ימימה, שיזכירו לנו מהי כמיהת הלב שלנו, איך אנחנו רוצים לחיות. אנחנו נשתמש במילים האלו כמו מגדלור, שיזכיר לנו לאן אנחנו שתים, מה המטרה שלנו בלימוד. אז ימימה אומרת ככה, אינך מחסיר כלפי בריאתך, כי הרי אתה רוצה את הקיום המלא עם כוחות החיים, עם כוחות הנפש, ולא רק הנפש. מה אנחנו לומדים מהמילים האלו? אנחנו לומדים שמטרת הלימוד היא להגיע לקיום מלא עם כוחות חיים ושמחה ונתינה. וכאן עולה השאלה, איך זה שבלימודי החשיבה ההכרתית אנחנו מרבים לדבר ולעסוק במושג העומס? לעתים נדמה ללומדים שהעיקר בלימוד זה המאבק בעומס. מתוך אמונה שהשינוי יקרה על ידי מאבק ועבודה קשה. התלמידים לא מעטים שמים את הדגש על מלחמה במרכיבי העומס, כמו כעס, פגיעות, התנגדות וכדומה. זאת אומרת, מנסים להפסיק לכעוס, משתדלים שלא תהיה פגיעות, להפסיק להתווכח, כל מיני פעולות שמנסות לעשות שינוי בעצמנו. אבל מה שקורה זה שמבלי לשים לב, כתוצאה מהמאבק בחלקים שנמצאים בתוכנו, כשאני אומר חלקים, הכוונה למשל, הכעס, הפגיעות וכדומה, אז אנחנו למעשה נמצאים כל הזמן בתודעה של דחייה עצמית. כי מה בעצם אנחנו אומרים לעצמנו? אני מקולקל או אני מקולקלת? אני צריכה לתקן את עצמי? למה אני פגיעה כל כך? למה אני מגיב תגובות שכאלו? זאת אומרת שיש שם משהו שהוא לא בסדר בי. למעשה, זו התפיסה המקובלת ברוב הדרכים הרוחניות, האימוניות והפסיכולוגיות. התפיסה היא שכדי להגיע לשינוי, אנחנו צריכים להיאבק במה שבמרכאות לא טוב בי, לא בסדר בי. את זה אני צריכה או צריך לשנות. אז בשיחה הקצרה שלנו היום, אני מבקש לשים במקומו את המאבק במרכיבי העומס, כפי שמגדירה אותו ימימה. ואנחנו רוצים לשים אותו במקומו ולראות איך קורה שינוי בדרך אחרת ממה שהתרגלנו לחשוב, שזו הדרך. אז כשימימה אומרת, ואני מצטט, מה שניתן אינו רק לניקוי העומס, שחרור המערכת מהעומס אינו כל המטרה, היא מזכירה לנו שהמטרה של הלימוד היא להגיע לקיום מלא, עם כוחות חיים, עם כוחות נפש, קיום שהביטוי שלו הוא בשמחה, בחיוניות, בשלווה, ביצירתיות, ביחסים בריאים. זאת אומרת, כשאימא אומרת לנו שחרור המערכת מהעומס אינו כל המטרה, היא אומרת שהמאבק בעומס, הניסיון לעקור חלקים מתוכנו, אינו המטרה. לפי מימה התיקון והלימוד קורים בדרך אחרת, בדרך של קבלה עצמית, דרך נתינה, דרך חיבור ללב, דרך שמחה. כדי להבין את זה אנחנו צריכים להעמיק ולהבין מהו מושג העומס אצל ימימה. משום שאנחנו מתייחסים למושג הזה לפי איך שאנחנו מבינים את המילה הזאת בשימוש היומיומי שלה. אבל כשימימה מדברת על העומס, היא מתייחסת למשהו אחר. העומס, או המיותר, או החסר, או העיכוב, הם שמות שונים שנתנה ימימה למרכיבי נפש שמיותרים לקיום שלנו. למה הם נקראים מיותרים? הם נקראים מיותרים כי הם אינם תורמים לכוחה של הנפש, לאיזון שלה, לביטוי מלא, לחופש, לכוחות חיים מלאים, לראייה רחבה של החיים. להפך, הם מצמצמים את כוחות החיים, עושים את המחשבה שלנו צרה ומשפיעים על כל המערכת הנפשית והגופנית. לעומס יש מרכיבים שונים, שהם חוסמים חלקים בנפש, ולכן המרכיבים האלו נקראים גם חסימות. למשל, פגיעות שהיא מרכיב בעומס, גורמת לנו לא לשמוע את הנאמר לנו. אנחנו מקשיבים דרך פגיעות, ואז בעצם זה כמו שומעים לא שומעים, כי אנחנו שומעים יותר את הפגיעות שלנו, או שומעים דרך הפגיעות, וכתוצאה מזה יש חסימה. איפה החסימה? החסימה היא באוזן, חסימה בהקשבה. לכן בשלב הראשון אנחנו בלימוד מתבקשים להכיר ולהבין את כל מרכיבי העומס. כי אם לא, כך אומרת ימימה, העומס שולט. זה מה שינהל אותנו. למשל, אם הפגיעות קיימת שם ואנחנו לא מזהים שדרך הפגיעות אנחנו מקשיבים, זה מה שישלוט בנו, זה מה שינהל אותנו. לכן השלב הראשון הוא זיהוי והכרה של מה שמיותר לקיום שלנו וההפרדה שלו מהחלק הטוב שבנו. ההכרה מתוך צפייה במידת רוחק מעצמנו, מאפשרת לנו להפריד בין מי שאני באמת, לבין התנהגויות ותפיסות שונות שאימצנו במהלך החיים. וזו הנקודה החשובה והמרכזית ביותר. היא קשורה לשאלה מי אני. אפשר לומר שזה עיקר בלימוד. בלי מענה לשאלה מי אני, לא נוכל להתקדם בלימוד. אז מי אני? לכל אחד מאיתנו יש את האומס שלו, כך אומרת ימימה, ואנחנו מזוהים איתו. בשפת הדיבור שלנו כשאנחנו אומרים אני, אנחנו מתכוונים לכל החבילה הזאת של האישיות. זה ככה אני מרגיש, ככה אני חושב, ככה אני מתנהג. ושם יש את כל המרכיבים האלה של האומס שדיברנו, שמצמצמים אותנו, כמו התגוננות יתר, כמו היסוסים, כמו פגיעות, כעס וכו'. אבל השאלה היא, האם האומס הוא את או אתה? זו שאלה שאמא שואלת, והיא משיבה לשאלה הזאת תשובה ברורה. ועכשיו אני מצטט. האומס אמנם נמצא רשום בכל, אך לא אתה. כי כוחות הנפש נמצאים. כוחו של לב לנתינתו נמצא. כוחה של מחשבה נמצא. זאת אומרת, אנחנו חיים את הכעס, הפגיעות, ההיסוס, ההתנגדות וכל מרכיב אחר של האומס, ונדמה לנו שזה מי שאנחנו. אבל הלימוד בא להצביע על המהות שלנו שמתחת לאומס. זה מי שאנחנו באמת. ימימה אומרת שאם לא נמצא מה יש מתחת לאומס, נמצא את עצמנו מתנגשים בכל מרכיבי האומס ונלחמים בהם כל חיינו. זה מה שאנחנו מכירים כעצמנו, זה אני, כל ההתנהגויות וכל הדברים האלה שאני גם לא אוהב בעצמי, ואני נלחם בהם, כי אני לא יודע מי אני באמת, מתחת לכל המרכיבים, ההתנהגויות האלה. ולכן היא מעמידה בפנינו שאלת חיים, שהתשובה עליה יכולה לפתוח את הפתח לשינוי. עכשיו, כשהבנתם שיש מרכיבים בנפש, שמצמצמים ומיצרים מלשון לעשות צר את הקיום שלכם, האם אתם תמשיכו במאבק כל חייכם, או שתבחרו לחיות חיים שיש בהם מרחב, לצאת מהמיצר למרחב? בחירה בדרך כזו, בדרך הזו של לצאת מהמיצר למרחב, היא לא יכולה להיות באותם דרכים שהלכתם בהן עד עכשיו. זאת אומרת, אי אפשר להמשיך עם אותה תפיסה של שינוי. התפיסה שמאמינה שדברים משתנים מתוך מאבק. ניסיתם בדרך הזאת, ניסיתם אולי הרבה שנים, ושום דבר לא השתנה. ימימה לא לימדה אותנו על קיומו של האומס כדי שנאבק בו. כי מה שנאבקים בו מתחזק ומקבל עוד יותר מקום. באנגלית אומרים, what you resist persist. זאת אומרת, בתרגום חופשי, מה שאנחנו מתנגדים לו, נשאר וממשיך ביתר סט. למה היא לימדה אותנו על האומס? היא לימדה אותנו על האומס כדי שנוכל לזהות אותו ולהפריד אותו, בדגש על להפריד אותו ממרכיבי נפש שחיוניים לקיום מלא בחיוניות, בשמחה, בנחת. זאת אומרת, יש כאן לימוד חדש, אנחנו לומדים על דרך אחרת לשינוי. מול האמונה הנפוצה ששינוי קורה דרך מאבק ותחיית חלקים בתוכנו, מוצאת לנו דרך אלטרנטיבית של קבלה עצמית, התקרבות לעצמנו וחיזוק הטוב. ולכן אפשר לומר גם שעיקר הלימוד הוא הכרת הטוב. איך מיישמים את זה? מה היישום של ההבנה הזו על חיינו? והלימוד שאנחנו לומדים בחשיבה הכרתית הוא לימוד שאמור להביא תוצאות בחיים, זה לא לימוד תיאורטי. אנחנו רוצים שהמילים האלו יהיו כלים ממשיים בחיים שלנו, לא רק מילים יפות. אז בואו נחזור קודם כל להבנה העיקרית והמרכזית. המחשבה ששינוי עובר דרך דחייה עצמית, מאמץ ומאבק בחלקים הלא טובים בנו, גורמת בעצם למאבק אינסופי בעצמנו, מאבק שיכול להיות כל החיים. אנחנו מסתובבים עם המחשבות והאמונות, אני לא בסדר, אני צריכה לתקן, משהו מקולקל בי. כל מי שניסה או מנסה לגמל מהתמכרויות, בין אם הן קטנות או גדולות, זה יכול להיות התמכרות לוואטסאפ והתמכרויות לאלכוהול, זה לא משנה, זה אותו עיקרון. כל מי שמנסה להיגמל מהתמכרויות, יודע מה התוצאה. זה מאבק סיזיפי שלא מוביל לשינוי. המאבק בעצמנו לא מוביל לשינוי. היישום של ההבנה הזאת הוא במעבר לדרך אחרת שמובילה לשינוי. וכך אומרת ימימה. קודם כל מקבלים כל מצב שבנו, הכל, ללא התנגדות וללא מאבק. לא נאבקים, אלא מקבלים את כל החסרים שבנו. כי יש לנו הכרה לערכיותנו הממשית. איך ניתן לקבל הכל? רק אם יש הבנה עמוקה. הבנה של הלב, לא הבנה של השכל בלבד. הבנה של מי אני באמת, זו הערכיות שלנו. הבנה שהעומס על כל מרכיביו אלו השפעות של בית הורים, סביבה, החינוך, ותגובות ופרשנויות של הילד או הילדה שהיינו למה שפגשנו במהלך החיים. כל זה קשור לשאלה מי אני שהזכרנו קודם, מי אני פנימה מתחת לעומס. אז ימימה חוזרת ואומרת בהתנסחויות שונות שאנחנו לא ההתנהגויות שלנו. כמו באמירה, ואני מצטט, האדם אינו רק כעסו, או העומס הוא לא את. אנחנו הרבה יותר מכל ההתנהגויות שלנו, הפגיעויות, החולשות, הכעסים. תדמיינו את התינוק שבא לעולם ותזכרו במי שאתם במהותכם. זה נקרא לתת רגש כלפי הקיום. זו הבנה של הלב כלפי הקיום שמחבר בין כולנו. אצל ימימה המילים רגש לקיום מציינות התחברות להוויה, לא הרגש הרגיל. המשמעות בפשט היא להרגיש ממש את הקיום שלנו, מה שמחיה אותנו. כי מה שמניע אותנו זה כוח החיים שלנו. ומה שמניע אותנו לא יכול להיות לא טוב. מה שמניע אותנו בפשטות זו אהבה, לא במובן של אוהב את, אלא המהות של אהבה, שזה כמו עץ פרי שנותן את פירותיו. חיבור, חום, נתינה, קבלה מלאה לא שיפוטית של האחר. אז אתם מוזמנים ומוזמנות להסתכל פנימה ולראות את זה בתוככם. כשתזהו את הלב הטוב שלכם, תוכלו להפריד אותו מהקליפה הקשה שסביבכם. הקליפה היא העומס שנבנה סביב המהות הרכה, כדי להגן עליה. העומס הוא כמו קליפת הפרי שמגינה על החלק הרך והמתוק. וכשמסתכלים ככה על עצמכם ועל האחרים, כל פעולה אנושית נראית מבעד לטוב ולא מבעד לעומס. בסוף השיחה הזאת או במהלכה אולי עלו אצל חלקכם השאלה, אם אני מקבל או מקבלת את כל מה שיש בי, וימימה אפילו מדגישה וחוזרת ואומרת הכל, אז איך יתרחש שינוי? אפשר להשיב על כך בכמה נקודות. ראשית, עצם המעבר ממאבק לקבלה הוא שינוי עצום בתודעה, שמביא אחריו שרשרת של תוצאות בחיים. רק תדמיינו מה הם חיים ללא מאבק, חיים שבהם אתם מקבלים את עצמכם, ותבינו על מה אנחנו מדברים. שנית, הקבלה של כל החלקים בתוכי קשורה בהבנה שהבנו על העומס. זאת אומרת, אנחנו מזהים ומפרידים את מה שמפריע לקיום המלא שלנו, בלי מאבק, מתוך מידת רוחק. ימימה אומרת, ואני מצטט, אין להילחם אלא להסכים ולקבל תוך כדי זה שלא מקבלים את החסרים. מה הכוונה? מה זה מקבלים ולא מקבלים? בהבנה רגילה שלנו אנחנו תופסים קבלה כפעולה פסיבית, כוויתור על כל שינוי. אבל יש כאן תנועה עדינה, תנועה אחרת. מתוך תנועת הלב ורגש כלפי הקיום שלנו, אנחנו מקבלים את כל מה שיש בנו. ובו זמנית אנחנו מזהים מה מפריע לקיום מלא יותר שלנו. במובן הזה, אנחנו מקבלים ולא מקבלים. אבל לא מקבלים, אי קבלה, זה לא בדרך של המאבק של הנפשי רגשי, כך ימימה קוראת לזה, שרגיל להיאבק. אלא, בחיזוק החלקים הטובים שבנו שהם הופכים להיות לעיקר קיומנו. לסיום, לפעמים ימימה הייתה מסיימת את השיעורים במילים הלוואי שתזכו. כדי להזכיר לנו, אנחנו לא עושים את השינוי מתוך מאבק. המילים הלוואי שתזכו מזכירות לנו שהדברים מתרחשים יותר מהסכמת הלב לשינוי מאשר המאבק לשינוי. אז הלוואי שנזכה כולנו.